אתם יודעים, רגע לפני שבאתי, אניה, שהיא אחראית על... לא להזכיר את השם שלך? אוקיי, מי שהיא? זאת קרסניה צ'רפצ'קה, רואים? היא נתנה לי את הפרחים, את הרקפות, אמרה לי לשים אותם פה, כדי שלא יצא שמי שמסתכל רואה רק את הפרצוף שלי, שיהיה משהו יפה. כך היא אמרה. כמעט אמרה, היא חשבה. אתם יודעים, רקפות זה צמח, דו, זה לא קשור לדרשה של היום, כמו שאתם מבינים. הרקפות זה צמח מעניין, כי הוא נחשב לצמח צנוע. אז אם אתם רוצים לראות רקפות, דרך אגב, זה הזמן, עכשיו, ממש עכשיו, לצאת החוצה ולראות. ורקפות מחפשים אותם מתחת לסלע, נכון? איפה שצומחת לפי לרקפת נחמדת מאוד, לא צריך. אבל רקפת היא תמיד נמצאת מתחת לסלע עם הראש למטה, ומחזיקה מעמד שם, אבל פרח כל כך יפה, אז נחמד שנתת לי זה, אניה, ובכלל יפה ש... את תמיד דואגת שהמקום פה יראה קצת יותר יפה ממה שאנחנו. זה ממש יפה. אז דיברנו לפני שבועיים קצת על, על משפחה, ודיברנו על היכולת שלנו, החובה שלנו להתוודות ולהתנצל. אמרנו שבלי זה אין יסוד לשום מערכת יחסים, בוודאי לא למשפחה. היום אנחנו רוצים לעבור לצד השני של ההתנצלות, לצד של מי שפגעו בו. כי בינינו אנחנו יודעים שבתוך הבית שלנו אנחנו תמיד הצד הנפגע, לא הצד הפוגע, נכון? אנחנו יודעים. ותמיד יש שני צדדים לעניין, וזה חשוב שנבין שבלי שתהיה לנו באמת יכולת לסלוח, לעולם לא נוכל לבנות משפחה מאוחדת. זו נקודה שהיא כל כך חשובה. ואני רוצה להגיד לנשים, אם אתם נשואות, כבר בעיה, אבל אם אתם נשואות, אין שאלה, אין ספק, שהבעל שלכם יום אחד יפגע בכם. אוקיי? אני מכיר אותנו טוב מספיק. הוא... יפגע בכם, הוא יעליב, הוא לא יבין מה אתם רוצות, וכשאתם אומרות לו מה הבעיה, הוא לא מבין למה אתם אומרות את זה. כי הרי הוא קם בבוקר והלך לעבודה וחזר, מה עוד אתם רוצות מאיתנו? חלס, מספיק. והוא גם יגיד את הדברים הלא נכונים ברגע הלא נכון, כי אתם יודעים... המוח שלנו, של הגברים, אלה שיש להם, הוא לא מסוגל לעשות הרבה בבת אחת. אז אם אני חושב עכשיו על המשחק הדורסל של 8:30, אני לא מסוגל לתת להוריד את התגובה הנכונה ב-8, כי הראש שלי כבר לא שם. ואנחנו תמיד בעסק הזה, אז רק שתדעו, גם אלה שהבעל שלהם ממש על גבול המושלם, גם הוא יאכזב אתכם, רק שתדעו. ונשים, אני רוצה להגיד לכם שזה נכון גם לגבינו. כי גם מי שיש לו את האישה הכי הכי טובה, ושהמוח שלה הכי חד, עדיין היא תאכזב את בעלה. זה המצב. ומכיוון שכך, מכיוון שאנחנו לא מסוגלים באמת להיות מספיק רגישים לבעיות של אחרים, אפילו לא אצלנו בתוך הבית, מה שאנחנו באמת זקוקים בשביל לקיים את המערכת הזאת, שנדע לסלוח אחד לשני כשזה קורה. וזה הכי קריטי שיש. דרך אגב, זה קריטי בכל מערכת יחסים, לא רק במערכת יחסים שהיא בתוך המשפחה. בכל מערכת יחסים צריך לדעת לסלוח. וכשאנחנו לא יודעים לסלוח, אנחנו תכף נדבר על המשמעות של זה. אבל אם אנחנו לא יודעים לסלוח, אנחנו מפוררים את המשפחה שלנו. ומכיוון שנמצאים איתנו כאן הרבה אנשים שמשפחות שלהם התפוררו בעבר, או מתפוררות היום, עם יד על הלב, אנחנו כולנו יודעים ששם יש בעיה ממש ממש גדולה. אנחנו לא מוכנים לסלוח, ומשם זה מתפתח לאן שאנחנו לא מתכוונים. בכתבי הקודש, במשלי י"ט, יש מחמאה מעניינת לכאלה שיודעים לסלוח. הוא אומר, שכל אדם מעריך אפו ותפארתו עבור על פשע. אומר, מי שמסוגל לראות את החטא, לא שלו, של מישהו אחר, ולסלוח ולדלג מעל, לעבור על הפשע, ולשים אותו בצד ולהמשיך הלאה, הוא אומר, זה אדם שהוא מייחס לו חוכמה, הוא מייחס לו המון המון יכולת. וזה חשוב שנבין, כי בחברה שלנו היום, מי שסולח, הוא נחשב פרייר, הוא לא נחשב מוצלח. אצלנו הכל זה עניין של נקמה, נכון? אנחנו חיים במזרח התיכון, אנחנו מבינים, נכון? אז ככה זה. אתמול בבוקר היה בעיות על הגדר בעזה, נהרג בן אדם אחד בצד שני, בלילה הייתה נקמה, ירו טיל. מה קרה אחרי שירו טיל? הייתה נקמה, צהל תקף. וככה אנחנו עובדים, כל העולם מתנהל בשיטה הזאת, למען האמת, כל כך הרבה פעמים, ככה אנחנו מנהלים את המשפחה שלנו, נכון? אנחנו אומרים, רגע, הוא עשה לי, לכן אני אראה לו. ואז היא עשתה לי, אני אראה לה מה זה. ואנחנו מנהלים מאבק כזה כל החיים מול הבני זוג שלנו, מול הילדים שלנו, מול ההורים שלנו, מול האחים שלנו, מול המורים שלנו בבית ספר, שזה בסדר, ומול הבוס בעבודה, ומול ומול ומול. אנחנו כל הזמן במין מאבק כוחות של מי יגיד את המילה האחרונה. אתם יודעים, כמעט בכל אירוע בקהילה שצריך לטפל בבעיות בתוך המשפחה, זה הסיפור. אומר, אוקיי, מה קרה? ותמיד אנחנו מתחילים את המשפט בגוף שלישי, נכון? הוא התחיל. זה מה שאנחנו תמיד אומרים. היא התחילה. כך זה עובד עם ילדים, כך זה עובד בתוך קהילה, כך זה עובד בכל מקום. הבעיה שמאבק כוחות כזה, שאין בו סליחה, אין בו תקווה. כי אתם יודעים, אנחנו תמיד יכולים להמשיך להיאבק, זה קל. אבל לשבור את המעגל הזה זה קשה, אבל זאת האופציה היחידה. למה? כי כשאני לא סולח, יש לזה מחיר כבד מדי. בואו נדבר עליו רגע. אלוהים אומר כך, הוא אומר, לי נקם ושילם. אז הוא אומר, כשאתה צריך לנקום, שים את זה בצד, תן לאלוהים לטפל בעניין הזה. אוקיי? למה? כי אם אני לא סולח, אני קודם כל קולה את עצמי בתוך הבעיה, בתוך הקושי שיש לי. אתם מבינים? אם מישהו פגע בי, ואני לא סולח לו, אני ממשיך לחשוב על זה שנים אחרי שהוא שכח ממה שהיה. וזה עכשיו בעיה שלי. הוא ממשיך את חייו כאילו כלום לא קרה, ואני ממשיך לכעוס, ואני חי בתוך העלבון שחוויתי קודם. כשאני לא סולח, אני משאיר את הסיפור חי, והכאב נשאר חי. והפצע הזה של הפגיעה שספגתי ממשיך לדמם. אני לא יכול לטפל בו כל עוד אני לא מוכן לשים אותו מאחוריי. דרך אגב, רק שתדעו, נקמה אף פעם לא פותרת לך את הבעיה שיש לך בלב. אתה נוקם, ותמיד אתה מרגיש שהיית יכול לתת לו את הסתירה קצת יותר חזק בשביל שזה יהיה יעיל יותר. זאת האמת. אתם יודעים, באזור שלנו כל הזמן מדברים על הרתעה, נכון? אנחנו עושים פעולה בעזה, רוצים להשיג הרתעה. כמה זמן הרתעה כזו מחזיקה? חודש, חודשיים, שנתיים, חמש שנים, ואז אנחנו יושבים ואומרים, אם רק היינו נותנים מכה יותר חזקה. ודרך אגב, אני מקווה שאתם מבינים, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, אני לא אומר את דעתי על מה שקורה בעזה. זה לא העניין. כשאנחנו לא סולחים, אנחנו מעודדים מרירות. נכון? כי כשאני משאיר משהו חי, אני ממשיך לחשוב עליו. באיגרת אל העברים בפרק י' ב', המחבר מזהיר אותנו פן, יפריע אותנו שורש פורה מרירות ויתמאו בו רבים. אני רוצה להגיד לכם שמרירות זה נורא באמת. מרירות זה נורא. כי כשיש לנו משהו נגד מישהו, מישהו פגע בנו, ויש לי משהו נגדו, אם אני לא מסוגל לסלוח לו, אני ממשיך לפתח את זה. מכירים את הבעיה? אני מתחיל לדמיין מה הוא חושב, טוב, הוא אפילו לא יודע על זה, זה בכלל לא רלוונטי. אבל אצלי בראש אני כבר יודע הכל. אז אני אומר, אוקיי, שהוא יבוא, הוא יגיד לי ככה, הוא יסתכל עליי לא יפה, הוא יסתכל עליי בעין לא טובה, והוא חושב עליי והוא רוצה, ואני עכשיו מכניס ים של דברים פנימה, ואני מר נפש, והוא אפילו לא יודע. מכיוון שאני לא מוכן לקחת את האירוע הבודד הזה ולהגיד, אוקיי, קרה, סלחתי, בוא נשים מאחורה ונמשיך הלאה. בדרך אגב, אני יודע שזה יותר קל להגיד את זה מה שלעשות את זה. התנסיתי קצת במאבק לסלוח. אבל זה תמיד נכון בכל מקום. עכשיו זה נכון כפל כפליים בתוך המשפחה, נכון? תארו לכם שלי יש מרירות כלפי מישהו בבית, כלפי אשתי, כלפי מישהו מהילדים שלי, וכל פעם שאני רואה אותם, זה עושה לי רע בנשמה. מכירים את הבעיה הזאת? הבעל חוזר מהעבודה, אשתו מסתכלת כבר הלאה. כי הוא באמת עשה משהו לא בסדר, אבל היא לא מוכנה לסלוח. וגברים באותה בעיה, נכון? האישה לא עשתה או כן עשתה, והוא מר נפש, והוא כל פעם שהוא רואה אותה, זה הדבר שהוא חושב. ושהוא הולך לישון, הוא חושב על זה, והוא חושב על זה וחושב על זה. ויום אחד, כשזה לא בשליטה, כל זה מתפרץ. אבל אתם יודעים, אלוהים אומר, לי נקם ושילם. זה לא שלך בכלל. ואתם יודעים, זה בעיניי מביטויי החסד הגדולים ביותר של אלוהים. הוא אומר, מישהו פגע בך, אל תתעסק עם הנקמה. אתה משוחרר. תן למישהו אחר לעשות את הצדק בשבילך. איזה כיף, אה? נכון? הרי אנחנו כל הזמן רוצים מישהו שיפתור בשבילנו בעיות. אז הנה, יש לנו הבטחה. אלוהים אומר, אני אפתור לך את הבעיה. מה קרה? אשתך הצבנה אותך? דבר איתה. יש פה, היא ביקשה סליחה? שים את זה מאחורה. היא לא ביקשה סליחה? תשאיר את זה בשבילי, אני אטפל לך בזה. מצוין, נכון? זה הפתרון הנכון. זה מה שאלוהים אומר. כי כשיש לי מרירות, אני נכשל כבר בשתי בעיות. הבעיה הראשונה שאני נכשל בה, אני לא אוהב את אלוהים בכל ליבי נפשי ומאודי, כי מרירות היא ביטוי לזה שאני אוהב את עצמי בכל ליבי נפשי ומאודי. הדבר השני שאני חוטא בו, אני לא אוהב את ראי כמו שאני אוהב את עצמי. ואם בשתי מצוות אלה כלולה התורה כולה, אם אני מפר את שתי אלה, אני מפר את התורה כולה. פשוט, אה? אם אני לא סולח, אני שומר מרירות. וכשאני לא סולח, הנטייה הטבעית שלי היא להתכנס בתוך עצמי. ואז במקום לבנות משפחה מאוחדת, אני מבודד את עצמי מתוך המשפחה שאני רוצה לאחד אותה. נכון? בעיה גדולה. דרך אגב, אני רוצה לבקש סליחה מכל ההורים של בני נוער פה, אבל אני רוצה להגיד לכם, הורים, זאת הבעיה הכי גדולה שלנו עם בני נוער. שאנחנו יוצרים איזשהו עימות איתם ולא מדברים עליו, ולא מגיעים למצב שיש איזושהי בקשת סליחה, והדבר הבא שיש לנו זה נתק. יודעים על מה אני מדבר? כמה פעמים שמעתי מבני נוער או מההורים שלהם, שאין שיחה בבית, לא מדברים על כלום, משם זה בא. הנה הנקודה. משהו קורה, יש קצת עימות, לא מדברים עליו, פה נוצרת מרירות, פה נוצרת מרירות, ואין שיחה בכלל. שם הבעיה. אז אם יש לנו בעיה כזו בבית, דרם, אני רוצה להגיד, כל נושאי העוללים מאחורה, נושאי התינוקות, את זה צריך להתחיל עכשיו. לא שם בני 15, זה יהיה מאוחר מדי. עכשיו, לדבר, לבקש סליחה, לדרוש מהם לבקש סליחה כשצריך, דרם, לא רק לדרוש מהם, גם לבקש סליחה. ולעשות את זה נכון, כדי שלא יהיה זרע של מרירות שגדל שם בתוך הבית. אתם יודעים, בני נוער, הם אומרים לי, אומרים, אין לי, בשביל מה שאני אדבר, אף אחד לא שומע אותי. הם אומרים לי את זה, זה לא המצאה שלי, באמת. הילדים שלנו אומרים את זה. אולי אפילו הילדים שלי אמרו את זה באותה תקופה. אמרת את זה, אהוד? החיוך שלך לא יפה. אלוהים משחרר אותנו מלהביא את החבר'ה שלנו למשפט, את בני המשפחה. הוא לא משחרר אותנו מלסלוח להם. תנו לו לטפל בצדק, אנחנו יכולים להתעסק רק עם החסד. מצב מצוין. אבל לסליחה יש עוד היבט שאולי היבט הכי חשוב בעיניי, כי כשאנחנו חושבים מה אנחנו רוצים, מה החלום שלנו, החלום המשיחי שלנו, נדמה לי שהחלום שלנו זה להיות דומים לאלוהים, נכון? להיות כמו ישוע. אז אני כבר רוצה לשים את השורה התחתונה, כדי שמי שרוצה לישון, שישן בינתיים, אבל השורה התחתונה היא שכשאנחנו סולחים, אנחנו מתנהגים כמו אלוהים. זה המצב שאנחנו הכי דומים לאלוהים, כי זה אולי הדבר הכי בולט בהתנהגות שלו. אוקיי? התכונה הכי בולטת של אלוהים זה אהבה, נכון? הביטוי הכי בולט של אהבה זה סליחה. ישוע אומר, שאול אומר, שבמשיח אין הרשעה. מבינים את הנקודה? הוא לא אומר שאין חטאים, כי אנחנו כן חוטאים, הוא לא אומר שלא פשענו, כי אנחנו כן פושעים, הוא לא אומר שלא מגיע לנו הרשעה, כי מגיע לנו הרשעה. אבל הוא אומר, במשיח אין הרשעה. מה הפך את האשמה לאין הרשעה? סליחת חטאים, נכון? זה מה שאלוהים עושה. הוא סולח לנו. בשמות למד ד' משה מתאר את אלוהים. אתם יודעים מה? אני אפילו לא בטוח שמשה עושה את זה, כי מתוך הטקסט לא ברור אם משה אומר את זה או אלוהים בעצמו אומר את זה. אוקיי? אבל זה בכל מקרה בדבר אלוהים. בשמות למד ד' כתוב כך, אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה. הנה תיאור של מי זה אלוהים. אלוהים הוא זה שסולח על חטאים, זה שנותן חסד ועוד חסד ועוד חסד ועוד חסד. זה מה שהוא עושה. הוא סולח. ואם זה לא מספיק, יש כל כך הרבה מקומות, תהילים למד ב', הוא אומר, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב, אדוני לא אבון. הוא אומר, אשרי אדם נשוי פשע, זאת אומרת, אדם שנשאו את הפשע שלו. לא הוא נושא אותו, מישהו שנשאו את הפשע שלו, מישהו אחר נשא. הוא אומר, אשרי אדם שהוא כסוי חטאה, שהחטא שלו כוסה, לא על ידו, לא על ידו, כי אני לא יכול, אלא מישהו כיסה את החטא שלי. הוא אומר, אשרי אדם שאדוני לא יחשוב לו אבון. לא אשרי אדם שאין לו אבון, כי אין כזה, אלא אשרי אדם שאלוהים לא מחשיב לו את האבון, כי הוא בעצמו נושא אותו, והוא בעצמו סולח. אשרי אישה. שבעלה לא יחשוב לאבון. אשרי גבר שאשתו לא תחשוב לו אבון. אתם מבינים? כי אנחנו אמורים להיות דומים למשיח, דומים לאלוהים, אז אם אלוהים עשה את זה בשבילי, אני, אתם מכירים, נכון? למה שאני לא אעשה את זה בשביל אשתי? אתם גם מכירים, נכון? הרבה יותר קל לסלוח למה שלי, נכון? אל תעשו כן עם הראש, לא יפה. הרבה יותר קל. ואלוהים סלח לי, למה שאני לא אסלח לה, אם אני רוצה להיות דומה לו? אלוהים סלח לי, למה שאני לא אסלח לילדים שלי? למה שהם לא יסלחו לי? הרי זה בדיוק ההיגיון של כל העניין. המהות של הברית החדשה היא כי אסלח לחטאתם, לאבונם, ולחטאתם לא אזכר עוד. זה המהות של הברית החדשה. הוא לא אומר אין להם חטא. הוא לא אומר אחרי שאני אחליף להם את הלב הם יהיו פוצי מוצי. ממש לא, אנחנו לא, אנחנו יודעים. אבל הוא אומר, אם זה המצב, אני אסלח להם. אני אסלח להם. דרך אגב, אני רוצה לוודא שאף אחד לא מבין כאן שאני מקל ראש בחטא, כי החוטא צריך לחזור בתשובה, והוא הבעיה, לא זה שצריך לסלוח. קודם כל, החוטא הוא תמיד הבעיה. אבל אנחנו בצד השני, כדי לעזור לנו ולעזור לו, וכדי להידמות למשיח, אנחנו צריכים להיות מוכנים לסלוח. זוכרים את הבן הבזבזן, כתוב עליו בלוקס תתוו? בחור צעיר חמדן, שלא חשב על המשפחה שלו, לא עניין אותו שום דבר, רצה לקחת את החלק שלו, אם אפשר, ועוד קצת, וללכת. כי אתם יודעים, החלק שלו, זה לא רק החלוקה הזאת, החלק שלו הוא ראוי לו, רק אם הוא נשאר שם כל השנים, ובסוף, האבא שלו הלך, ועכשיו הכסף מתחלק, נכון? אז הילדים שלי למשל, כשאורית ואני נצא מהעולם הזה במהרה בימינו, מה שיש לנו שלהם, לא הרבה חברים, מצטער, אבל מה שיש שלכם, אבל הם ראויים לקבל את זה רק כשאנחנו הולכים. לא עכשיו. הם לא יכולים לבוא אליי להגיד לי, תשמע, תמכור את הניסן על מרה של אמא, אנחנו רוצים כל אחד רבע מהכסף כי אנחנו רוצים לקנות וספה. לא עובד ככה, נכון? הם ראויים לזה רק אחרי שאנחנו הולכים. עד אז הם לא צריכים לגעת. הבן הבזבזן, זאת הבעיה הראשונה שלו. זה לא שהוא רק אומר, אני רוצה. הוא לוקח מה שלא מגיע לו עדיין. הוא רוצה עכשיו את מה שיגיע לו אולי אחר כך. הוא רוצה אותו עכשיו. והוא בעצם מנתק את האחדות של המשפחה. זה מה שהוא עושה. הוא קורא את המשפחה ואומר, אני הולך עם הכסף שלי, לא, אתם לא מעניינים אותי. אם הוא היה בתור ילד, מקבל קצת יותר כפות, הכל היה מסתדר, אה? אולי. ואחר כך, כשהוא מאבד את הכל, הוא חוזר הביתה. וכשהוא חוזר הביתה, לא עצמו אין שום ציפיות. זוכרים את הסיפור? הוא מגיע לשם, הוא מקווה שאבא שלו רק ייתן לו לעבוד כמו אחרון העבדים. זה כל מה שהוא רוצה לקבל, גם זה הוא לא יודע אם יקרה. ואז כתוב, לוקס תתווה מפסוק 20, תראו איך האב שלו מתנהג אליו. הוא אומר, ביותו עוד רחוק, ראו אביו ונחמרו רחמיו עליו, הוא רץ אליו, נפל על צווארו ונשק לו. אמר לו הבן, אבא, חטאתי לשמיים ולך, ואינני ראוי עוד להיקרא בנך. האב אמר לעבדיו, אביו מאר את הגלימה הנאה ביותר, אלבישו, שימו את הבעת על ידו, נעליים לרגליו, הביאו את העגל המפותם ושחטו אותו ונאכל ונשמח, כי בני זה היה מת, והנה חזר לחיים. עבד והנה נמצא, והם החלו לשמוח. רואים את התכונות של אלוהים אצל האבא הזה? רחום וחנון ורב חסד? אתם יודעים, היו לו עוד אפשרויות. אני רוצה להגיד לילדים שלי, אני לא אתנהג ככה, רק תיזהרו. אני ממש לא יהיה ככה. הוא יכול היה כבר מרחוק לשלוח מישהו להגיד לו, תגיד לו שילך מפה, לא רוצה לראות אותו. היה מותר לו. היה הגיוני לעשות את זה, נכון? הוא יכול היה להגיד, אתה יודע מה? שיבוא, אני עכשיו ילמד אותו לקח. ולתת לו לעבוד הכי קשה מכולם, לתת לו משכורת באיחור, ללמד אותו לקח. הוא יכול היה פשוט לסלוח. וזה מה שהוא בחר לעשות. פרייר. נכון? הכי פרייר בעולם. זה מה שהיינו אומרים לו. אבל הוא פשוט בחר לסלוח. דרך אגב, הוא אפילו לא עשה את מה שאנחנו עושים. אנחנו מחכים שיקרה משהו, ואז אנחנו מוכנים. מתי האבא סלח לבן הזה? מתי הוא סלח לו? כשהוא אמר, אבא חטאתי? או קודם? הרבה קודם, אה? הוא רואה אותו מרחוק, והוא רץ אליו. אני הייתי יושב, פותח את הטלפון שלי, משחק טריוויה, זה מה שאני עושה, חכה שהוא יבוא. לפחות נותן לו להרגיש רע, קצת, קצת שירגיש רע, קצת. לא, לא, לא. אבא לא עושה את זה. הוא יוזם. הוא יוזם את הסליחה. הוא רץ אליו, נופל, מחבק אותו, אומר לו, בוא לפה. איזה סיפור, אה? איזה סיפור. ודרך אגב, הוא לא עושה את כל מה שאנחנו כל כך אוהבים לעשות. הוא לא גורם לו לתת את מרכאות נאום החזרה בתשובה. נכון? הוא לא אומר, אוקיי, דבר, אני פה, שומע. כן, ו? ו, ו? אתה מתכוון באמת, או שאתה רק אומר? איך אני יודע שאתה רציני? זה כל מה שאנחנו עושים, נכון? היה יכול להעמיד אותו שם, להשפיל אותו מספיק. בסוף להגיד, אתה יודע מה? חרשו. סולח, בסדר, בסדר. יכול היה. זה מה שאנחנו עושים, נכון? אבל הוא לא עשה את זה. הוא לא עשה את זה. הוא אמר, חטאת נגדי, הגעת אליי, חזרת לאיפה שהיינו קודם, עכשיו אנחנו מדלגים מעל מה שקרה. ממשיכים הלאה. אתם יודעים מה? לא ממשיכים הלאה. מכיוון שחזרת, עכשיו אתה יקר בעיניי אפילו יותר ממה שהיית קודם. כי אני אגיד לכם משהו, זה לא קשור לשיעור של היום. שאנחנו חוזרים בתשובה, באמת, אנחנו חזקים יותר ממה שהיינו לפני שחטאנו. נכון? כי הרי, אתם יודעים, אם היה לכם פעם שבר ביד, איפשהו, המקום שבו השבר התאחה, זה הנקודה הכי חזקה בגוף שלכם. ככה זה עובד. נכון? יש אנשים שעובדים ממתכת, מקום שנשבר והלחמת, לא נשבר יותר. זה המקום, אם עשית עבודה טובה. זה המקום הכי חזק. אז אני לא ממליץ לחתור בשביל להתחזק, ממש לא. אבל כשאנחנו סולחים למישהו שבאמת חוזר בתשובה, אנחנו כל כך מחזקים אותו שהוא במקום יותר טוב ממה שהוא היה קודם. מבינים את הנקודה? במחר רוחנית, הוא הלך קדימה, הוא במקום יותר טוב עכשיו ממה שהיה קודם. החטא שלו עדיין צריך להיות מטופל, שלא תבינו לא נכון, הוא צריך לחזור בתשובה, לפעמים הוא צריך שיקום, לפעמים צריך שיקום עם אלה שהוא פגע בהם, יש עוד ים בעבודה, לא קשור לעניין. אבל האב הזה, דבר ראשון שהוא עשה, סלח לבן שלו. זה הדבר הראשון שהוא עשה. הוא אומר, אני סולח לך, אני אוהב אותך, כנס פנימה. וכשהבן רצה להגיד, אבל אני חטאתי, ואני מניח שהיה לו כל כך הרבה מה לדבר, האבא שלו אמר, תיכה, לא צריך, לא צריך לדבר. חזרת, הכל טוב, בוא נמשיך. איזה גבר, אה? איזה גבר, כל כך יפה. אני רוצה לשאול אם אנחנו ככה נוהגים בבני המשפחה שלנו, אם אנחנו מוכנים לעשות כזה דבר. אני רוצה לשאול אותנו, את כולנו, ההורים. יש לנו משהו מעניין שאנחנו עושים. אם אנחנו צריכים עזרה מהילדים שלנו, משהו בבית ביקשנו מהם, והם לא כל כך עושים. מה אנחנו אומרים להם? לא, חכה, חכה. אתה תצטרך אותי, אני גם לא יעזור לך. איזה עיקרון יפה לימדנו אותם, נכון? ממש רעיון מצוין. זה מה שאנחנו אומרים להם. מה, אתה לא עוזר לי? אני לא יעזור לך. אתה תראה מה זה. זה מה שאנחנו רוצים ללמד אותם? לא יותר טוב להביא אותם לחזרה בתשובה, מאשר להגיד להם, אני אנקום בך, אתה תראה, אני יותר חזק ממך. דרך אגב, אני חייב להגיד שבעצמי עשיתי את זה מספיק פעמים לילדים שלי. נדמה לי של הגדולים יותר מה של הקטנים, כי עם הזמן למדתי משהו, אולי. אבל נכון שאנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה לילדים שלנו, עושים את זה לבני הזוג שלנו, עושים את זה לחברים בקהילה, עושים את זה לאנשים בעבודה. איזה רעיון מטופש זה. ולמה, אתה לא עוזר לי, אני לא אעזור לך. איזה בעיה פתרנו פה? הרי רק החמרנו אותה, לא עשינו שום פתרון. אלוהים אומר, לא, בדיוק להפך. תהיו קדושים. כי אני קדוש, דיברנו על זה קצת פעם שעברה. תהיו קדושים, כי אני קדוש, לכן תתנהגו כמוני. אלוהים אף פעם לא אמר לי, הוא אף פעם לא אמר לי, חטאת נגדי, אני אחכה לך בסיבוב. אני אכנס בך. בחיים, לא קראתי כאן שום דבר, מילה אחת שאומרת את זה. אחת. מה, אם אני שלו, עסק גמור. הוא אף פעם אמר, אוקיי, תעשה כאן, אני אחכה לך בסיבוב, אני אכנס בך. לא. הוא אמר, אני אעבוד איתך, אתה תחזור בתשובה ואני אקבל אותך ב-100% אהבה. זה מה שהוא אמר. ואם אני רוצה להיות דומה לאלוהים, זה מה שאני צריך לעשות. סטפנוס היה דומה לאלוהים כשהוא ביקש שיסלח לאלה שסוקלים אותו, נכון? ישוע כמובן דמה לאב כשהוא התפלל עבור אלה שפגעו בו. שאול אומר לאפסים, הוא אומר, היו טובים איש לרעהו. היו טובים. איך? יהיו מלאי רחמים וסלחו איש לרעהו. למה? כשם שאלוהים סלח לכם במשיח. רואים את הקשר? אם אני רוצה להיות דומה למשיח, אם אני רוצה להיות דומה לאלוהים, זה מה שאני צריך לעשות. בפרק ה' הוא אומר, לכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים. איך עושים את זה? נהגו בסבלנות עם ישרעהו וסלחו זה לזה. ככה מתנהגים בדרכי אלוהים. הוא אומר, כשם שהאדון סלח לכם, כן סלחו גם אתם, כל עושים פרק ג'. למה? הוא אומר, שאנחנו צריכים להתפולל עבור אויבינו. ישוע אומר, תתפללו עבור אויביכם. למה? כדי שנהיה בנים לאבינו שבשמיים. יש איזשהו סדר, יש איזשהם עקרונות, והעיקרון של סליחה הוא עיקרון מוביל. אנחנו פה כדי לסלוח לאנשים שסביבנו. אני רוצה שוב להדגיש, לא להתעלם מהחטא שלהם, כי אז אנחנו קוברים אותם בחטא, במקום לעזור להם, אבל כן לסלוח להם. לא להחזיק אותם תמיד תלויים על העץ עם אשמה. להוריד אותם מהעץ ולעזור להם להשתקם. לא להשאיר אותם שם, ממש לא. אז אני רוצה לומר שחיי המשפחה שלנו יהפכו לאסון. לאסון ממש, אם אנחנו נצבור מרירות וכעס. אבל אם נלמד לסלוח, יהיה לנו משהו שיכול קצת לרקח את הכאב, ויכול קצת לפורר את המתח. עוד נקודה חשובה שאנחנו רוצים לזכור, סליחה היא ההפך מרצח, לא פחות. שזה די מדהים, נכון? תקשיבו מה ישוע אומר. הוא אומר, שמעתם כי נאמר לראשונים לא תרצח, וכל רוצח יחויב בדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. הוא אומר לאחיו ריק, יחויב למשפט הסנהדרין. והוא אומר אביל, יחויב לאש הגיהנום. אתם יודעים, למדנו לא מזמן עם דוד את עשרת הדיברות. הדיבר השישי אומר לא תרצח. אז אני רוצה לשאול כמה אנשים פה כבר רצחו. יש פה רוצחים? יופי, תודה. אבל האמת שכנראה יש. בהגדרות של ישוע יש פה כמה וכמה, נכון? כי הוא אומר, אם אתה כועס על אחיך, דרך אגב, המילה כועס בעברית היא לא נכונה, זה אם אתה כועס שלא בצדק, זאת האמירה הנכונה פה. אם אתה כועס שלא בצדק, אתה רוצח. זהו. ואם אתה מכנה אנשים אחרים במילות גנאי, אתה רוצח. פשוט כל כך, נכון? מפחיד כל כך, לא? מה זה אומר שאני כועס לא בצדק? הרי נשים אף פעם לא כועסות לא בצדק, נכון? אנחנו, יש לנו פיוז קצר, אבל נשים, הן תמיד כועסות בצדק. אבל אתם יודעים, לא בצדק זה לא רק שאתם חושבים, או שאנחנו חושבים שמישהו עשה משהו והוא לא עשה. כעס לא בצדק זה גם אם עשיתי משהו והתנצלתי בכנות וממשיכים לכעוס עליי. גם זה לא בצדק. זה לא בצדק. זאת הבעיה. עשיתי משהו רע, עשיתי, קורה לי הרבה. לפעמים אני מוכן לבוא לבקש סליחה. אם ביקשתי סליחה ועדיין כועסים עליי, זה לא בצדק. ומי שכועס עליי אחרי שחזרתי בתשובה, אחרי שביקשתי סליחה, לא אני אומר סליחה, ישוע אומר שהוא עובר על המצווה לא תרצח. חמור מספיק? זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אל תהיו כאלה שכועסים לא בצדק, אל תהיו כאלה שמדביקים שמות גנאי לאנשים. דרך אגב, אני רוצה להגיד לבני נוער, אל תתפסו אותי עוד 10 דקות למטה ותגידו לי, אתה אומר כל מיני דברים. הוא לא מדבר פה על דברים שאנחנו אומרים בצחוק, שאנחנו ככה בינינו מעבירים דחקות. אבל לפעמים אנחנו מלבישים, נכון? כל מיני כינויים לאנשים שאנחנו, אנחנו לפעמים אפילו לא אומרים, אלא רק חושבים את זה. מספיק רע. מספיק רע. ואתם יודעים מה החלק הכי עצוב פה? שאנחנו מדביקים את הכינויים האלה, והכעס הלא צודק שלנו, הוא בראש ובראשונה לאנשים בתוך הבית שלנו. נכון? הבעל לאשתו, אישה לבעלה. הרי אנחנו, שם אין לנו מעצורים. בחוץ, אנחנו משתדלים להתנהג יפה. בבית אנחנו חופשיים. ושם אנחנו כועסים, איפה שאסור. יוחנן כותב באיגרת הראשונה, פרק ג', פסוק 15, הוא אומר, השונא את אחיו, רוצח הוא. כך כתוב. אוקיי? תסתכלו רגע מסביב. אחד על השני. יש פה מישהו שאנחנו שונאים אותו? זה מה שהוא אומר? אתם יודעים, בישראל בשנה האחרונה נרצחו, מה, 26 נשים, נכון? כמעט כולם רצח בתוך המשפחה. איך הגענו לכזה מצב? איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כל כך כועסים שמישהו בבית הכין לך אוכל ושם יותר מדי, לא יודע, מלח בשקשוקה או משהו. ואתם יודעים שאחת הנרצחות השנה נרצחה בגלל זה? היא הכינה אוכל לא טעים מספיק? היא השתדלה. אבל לא טעים, לא יצא טעים. אז בעלה כעס, ופשוט הרג אותה, כי האוכל לא היה טעים. פשוט, אה? אז אני יודע, אנחנו לא כאלה, אבל הכעס שלנו, כעס שאין לו שום בסיס, או כעס שנובע מחוסר נכונות לסלוח, כמה פעמים יש לנו את זה? אלוהים אומר, שאתה שונא את אחיך, או את הילדים שלך, או את ההורים שלך, או את האח הצעיר שלך, או את הבעל, או את האישה, אתה אשם ברצח. אוקיי? ואולי נקודה כמעט אחרונה להיום. אתם יודעים, חלק מהבעיה שלנו זה שאנחנו מרוכזים בעצמנו. אז כשמישהו פוגע בי, אני נהיה בן אדם מומלל. נכון? אני כל הזמן עסוק בזה. אז אני חושב שאתם רובם פה מכירים אותי, אני לא מהאנשים שעושים דרמה מכל דבר, אבל יש דברים שיכולים באמת להוציא אותי מדעתי. זה בדרך כלל כשמשקרים. אני לא אוהב שמשקרים, אוקיי? שאני לא אוהב את זה אף פעם, בעיניי זה נורא אם זה קורה אצל מישהו מהמשפחה שלי. אז זה משהו שבאמת יכול לגרום לי ממש ממש להרגיש רע. וכשזה קורה, כשזה קרה, אני חושב שזה כבר לא קורה, או לא תופס אותם יותר, אבל כשזה קורה, אני באמת מרגיש אומלל. אני מרגיש נורא, כאילו, אני נעלה ומרגיש לא טוב. ומה שאני שוכח, זה שהחטא הראשון שעושים, הוא לא נגדי. כשהבן שלי, לא זה אלה מפה, יש עוד אחד, אלה פה הם לא משקרים, אבל כשהבן שלי משקר, והוא פגע בי, הוא קודם כל פגע באלוהים. והפגיעה באלוהים היא קשה יותר, כי אלוהים נתן לו יותר ממני. וזה מעניין, כי דוד חטא נגד המשפחה שלו, נכון? דוד חטא נגד האישה הזאת, נגד בעלה, הוא חטא נגד העם שלו, ובתהילים נון א' הוא אומר, לך לבדך חטאתי. אתם רואים את ההבנה של דוד? אומר, כן, פגעתי במשפחה שלי, פגעתי בבת שבע, פגעתי באוריה, הרגתי אותו, מה זה פגעתי בו? פגעתי בעם שלי, פגעתי בכל כך הרבה דברים, אבל לעומת הפגיעה שלו באלוהים, כל השאר הוא בטל. למה זה חשוב? כי אם פגעתי באלוהים יותר מאשר בזולת, לא, סליחה, אם מי שפגע בי פגע באלוהים יותר מאשר בי, ואלוהים מוכן לסלוח, מי אני שאני אגיד לו? מבינים את הנקודה? אוקיי, בואו נשים את זה בפרופורציה נכונה. נאמר שמישהו גנב 100,000 שקל מהבנק. אוקיי? כמה שנים הוא יקבל בכלא על זה? בישראל. 10 שנים, אתה לארג' על חשבון האסירים. לפי הייתי שנתיים, ינקו לו שליש, נכון? ויקחו לו 10,000 שקל כנס, שיהיה לו עם מה לצאת. יקבל כמה שנים, נכון? כמה שנים בודדות. אוקיי. ואם הוא הרג מישהו בטעות, אז 10 שנים אולי. אולי. ואם הוא רצח מישהו בכוונה, מאסר עולם. מאסר עולם זה כמה זמן? 25 שנה בישראל דרך אגב. מאסר עולם 25 שנה, זה לא מאסר עולם באמת, זה 25 שנה. ואז אם הוא מתנהג טוב, יורידו מזה שליש, אז נהיה 18 שנה. והוא בחוץ. ואם עשיתי חטא קטן, 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 ריחלתי פעם אחת, ולא חזרתי בתשובה, ואני לא משיחי, כמה שנים אני אהיה בכלא של אלוהים? מבינים את עומק הפגיעה? שאלוהים נפגע, העונש הוא דרמטי יותר גדול. זאת אומרת, אפילו אם זה חטא קטן, אפילו אם הוא חד פעמי, ולא חזרת בתשובה, לא קיבלת כפרה, אתה תהיה לנצח בגיהנום, לנצח. ובכלא של אלוהים, דרך אגב, אין טלוויזיה ואין כרטיסים לטלפון ואין קנטינה ואין ואין ואין. כל מי שהיה שם מכיר. אין את הדברים האלה. ולמרות הפגיעה הגדולה הזאת באלוהים, הוא מוכן לסלוח. אז אולי לנו אין זכות להגיד למישהו, אני לא מוכן לסלוח לך. לא מוכן. פשוט אין לנו את הזכות הזאת. כי אלוהים סולח. על מה הוא סולח? על הכל, נכון? אתם מכירים איזה רוצח שאלוהים סלח לו? יש כמה, אפילו בכתובים. מה עם עובדי אלילים? יש עובדי אלילים שאלוהים סלח להם? כאלה שעשו בלגן במשפחה יש? הכל יש, נכון? אז אנחנו צריכים ללמוד לסלוח. הייתי אומר שבגדול אמרנו מספיק, אבל אני רוצה לגעת בעוד שתי נקודות בזריזות. זה לכאלה שלא יכולים לראות רחוק, אלא רואים רק מעבר לאף, ויש לנו עוד שני טיעונים. מי שלא מוכן לסלוח, בסופו של דבר יאבד את משפחתו ואת ידידיו. גם את זה טוב לדעת, נכון? זוכרים את המשל שישו סיפר על העבד שלא רצה לסלוח לעבד אחר? זאת אומרת, הוא קיבל סליחה, אבל לא היה מוכן לסלוח. מה התוצאה שהייתה? שהחברים שלו הלכו והלשינו עליו לבוס. נכון? אז הוא בעצמו איבד את חבריו בדרך. רק בגלל שהוא היה קמצן, נכון? היה מוכן לוותר על הקצת שהיו חייבים לו. ועכשיו החוב חזר, הוא לא קיבל את הסליחה, אבל הוא גם איבד את כל חבריו. אני רוצה לומר לכם ש אין שום דבר שיכול לעודד את המשפחה שלנו, כמו הנכונות שלנו לסלוח לבני המשפחה כשהם טועים. פשוט לסלוח להם. אוקיי? והדבר האחרון, אלוהים אומר שמי שלא סולח לא יסלח. זה אזהרה מפחידה. אז יעקב אומר שאין רחמים בדין למי שלא נהג ברחמים. ישוע אומר שאנחנו צריכים להתפלל, סלח לנו על חטאינו כפי שאנחנו סולחים לחוטאים לנו. נכון? וישוע אומר גם, אם תסלחו לבני האדם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם, ואם לא, אז לא. אוקיי, בואו ננסה לסכם. יש פה את כל הסעיפים שדיברנו עליהם, אנחנו לא צריכים לחזור עכשיו על הכל, אבל אני חושב שהדבר העיקרי זה, שאם אנחנו רוצים לבנות משפחה שיש בה איזושהי אחדות או איזושהי חמלה, אנחנו חייבים להתחיל בנקודה הזאת. אנחנו צריכים הורים, אנחנו צריכים ללמוד לחנך את הילדים שלנו ותוך כדי זה לסלוח להם. רק כך נוכל להביא אותם באמת לחזרה בתשובה. זאת הדרך. להראות להם את החסד ולצד זה להראות להם את המשפט. אם אנחנו רוצים מערכת יחסים טובה בתוך הבית, בואו לא נחזיק את הטעויות של בן או בת הזוג שלנו נגדם לאורך זמן, אלא נדע לשאת את הפשע הזה ולהמשיך הלאה. פשוט לשאת אותו ולהמשיך הלאה. כי אחרת הדבר הזה יתפוצץ בלי ביקורת, כשאנחנו לא מוכנים ולא נוכל לתקן אותו. כשאנחנו סולחים, אנחנו בראש ובראשונה מחכים את המשיח, מחכים את אלוהים. ואני חושב שזה די בזה כדי לגרום לנו לעשות את זה. ואנחנו צריכים לזכור את המחיר שאלוהים שילם בשביל לסלוח לנו. הוא שלח את בנו יחידו לעולם כדי לשאת את החטא שלנו. כך הוא סלח לנו. ואם זה נכון, דרך זה נכון, אנחנו אמורים להיות מוכנים לעשות את אותו דבר, להקריב את עצמנו כדי להעניק סליחה למישהו אחר. קשה? קשה. ללכת אל הצלב לא היה קל בשביל המשיח. עדיין עשה את זה. ואנחנו צריכים ללכת לשם ולהקריב את עצמנו. לא על הצלב, קורבן חי, זה מה שכתוב, כדי להיות מסוגלים לסלוח לאנשים אחרים. בואו נתפלל.